שבת, דף עין ג', מתחילים בעזרת השם, 9 שורות מלמעלה, התמר. כל השבוע אדם עסוק להביא פרנסה הביתה, הוא טרוד בתפקידים שהקדוש ברוך הוא יפקיד בידיו, הוא עסוק מהבוקר עד הערב. הגיעה שבת המלכה, באה שבת, באה מנוחה. שבת בצהריים, הוא יוצא לגינה בחוץ, יש לו שם שולחן, כיסא, שם ספר קודש, אחד מהספרי קודש, כל אחד כפי בחינת נשמתו, עם כל מיני פירות, פיצוחים, לענג את השבת. שישב ללמוד, ורוצה לאכול איזה תפוח, מכין לעצמו תפוחים, הוא בא, לוקח סכין, הוא רוצה לחתוך חתיכה מהתפוח. הוא באמת חתך, אבל לא את התפוח שהוא התכוון לחתוך. יש לו שם עץ של תפוחים, ומהענפים, אחד הענפים, היה איזה תפוח ככה שבדיוק עמד לו על השולחן, הוא חתך תפוח, שם חובר לעץ. הוא עובר על מלאכת קוצר, אחד מה-39 המלאכות, שנראה באמת בדף שלפנינו בעזרת השם. עבר המלאכת קוצר, אבל הוא לא התכוון למלאכה הזאת, הוא התכוון לחתוך את התלוש, ובסוף הוא תלש את המחובר. אז למדנו בדף הקודם, שיש בזה שתי דעות. רבא אמר פטור. למה? הוא לא התכוון לחתוך דבר שאסור לחתוך, הוא התכוון לחתוך תפוח, שכבר היה תלוש מלפני שבת, רצה סך הכל לאכול תפוח, מה חטאו ומה פשעו? רק מה? בלי מתכוון, הוא חתך תפוח שמחובר לעץ. אביי אומר, לא, הוא יהיה חייב חטאת. למה? מה פירוש הוא לא התכוון? הוא הרי בא לחתוך, לא? הוא התכוון לחתוך, זה נקרא שהוא התכוון, זה לא נקרא דבר שאינו מתכוון. כולם מסכימים, גם אביי וגם רבא, על אדם למשל שנפל לו סכין על על הרצפה בגינה, הוא בא להרים את הסכין, התלש לו כמה עשבים. אז כולם מודים שזה נקרא דבר שאינו מתכוון, כי הוא בכלל לא התכוון לחתוך, הוא התכוון סך הכל להרים את הסכין, ונתלש לו כמה עשבים כשהוא הרים את הסכין. אז ודאי שזה דבר שאינו מתכוון, הוא פטור מחטאת, אבל כאן הוא התכוון לחתוך, רק הוא התכוון לחתוך תלוש, בסוף נחתך לו מחובר, תפוח שמחובר לעץ. אז כאן יש את שתי הדעות. הגמרא מביאה עכשיו עוד שני מקרים דומים מאוד שנחלקו בהם אביי ורבא על אותו רעיון, והגמרא גם תסביר למה הם צריכים לחלוק בכל אחד משלושת המקרים. התמר, אדם מתכוון לזרוק חפץ מרחק של שתי אמות ברשות הרבים. הרי אחד מהמלאכות שאסור בשבת לעשות זה לטלטל ולזרוק חפץ 400 ברשות הרבים. הוא לא התכוון לזרוק את זה 400, התכוון לזרוק את זה רק 2 אמות, ואם כן זה מותר. מה קרה בסוף? הוא לא היה מודע שהוא קצת יותר גיבור ממה שהוא חשב, והזריקה הזאת, הקלה, זרקה את החפץ, זרק 400, שזה כבר אסור. גם כאן יש את אותו ויכוח. רבא אמר פטור מחטאת, אביי אמר חייב חטאת. רבא אמר פטור, דלוקא מתכוון לזריקה עד 400, הוא התכוון לזרוק את זה רק 2 אמות. אביי אמר חייב, דקא מתכוון לזריקה בעלמו, הוא התכוון לזרוק. אז זה לא נקרא דבר שאינו מתכוון. מקרה שלישי, דומה. אדם שזורק חפץ 400, אז כל הבעיה לזרוק זה ברשות הרבים. ברשות היחיד אין בעיה לזרוק חפץ גם 800. הוא בא, זרק חפץ 400, כי כסבור רשות היחיד. הוא היה בטוח שהוא זורק את החפץ הזה, הוא היה בטוח שהמקום איפה שהוא זורק זה רשות היחיד, ששם מותר לזרוק חפץ 400. בסוף ונמצאת רשות הרבים. רבא אמר פטור, ואביי אמר חייב, וגם כאן הם מנמקים. רבא אמר פטור, דה לא מכוון לזריקה דה איסורה, הוא התכוון לזרוק דבר של היתר, והוא מתעסק, הוא התכוון לזרוק במקום של היתר, והוא מתעסק בזה שהוא זרק ברשות הרבים, ולכן הוא פטור, והבעיה אמר חייב, דעה כמכוון לזריקה באלמה, הוא הרי התכוון לזרוק, אז אתה לא יכול להגיד שהוא לא התכוון, הוא לא התכוון רשות הרבים, אלא רשות היחיד, זה לא נקרא אצל הבעיה דבר שאינו מתכוון. שואלת הגמרא, רגע, ובשביל מה צריך, בשביל מה צריך להביא את המחלוקת ביניהם, אם העיקרון הוא אותו עיקרון, בן אדם שעשה אותו מעשה, הוא התכוון לעשות את זה בשביל דבר של היתר, בסוף זה נהיה לו דבר של איסור, האם זה נקרא דבר שאינו מתכוון והוא יהיה פטור, או שזה לא נקרא דבר שאינו מתכוון והוא יהיה חייב. למה מביאים את הוויכוח הזה בשלוש דוגמאות שונות, מה החידוש שיש בכל אחד מהדוגמאות? אומרת הגמרא דישמינן קמייתא. אם היינו מדברים על המקרה הראשון שאדם בא לתלוש דבר שהוא תלוש, הוא בא לחתוך דבר תלוש, בסוף הוא חתך דבר שהוא מחובר, ואז הוא תלש אותו על ידי החיתוך הזה. והיה מחלוקת בין אביי ורבא, שרבא אומר שזה נקרא דבר שאינו מתכוון והוא יהיה פטור, ואביי אומר שזה נקרא דבר מתכוון וחייב. הייתי אומר, באוקה אמר רבא שהוא יהיה פטור, אתה יודע למה? דה לא כמתכוון לחתיך די איסורה, הוא לא התכוון לחתוך דבר שהוא מחובר, שיש בזה איסור לחתוך דבר כזה. אבל נתכוון לזרוק שתיים וזרק ארבע. תבין, הוא בעצם עשה פה חצי איסור, כי לזרוק ארבע עמוד זה אסור איסור שהוא יהיה חייב חטאת. פה הוא התכוון לזרוק חצי. וגם אם הוא היה זורק ארבע, הוא חייב בשביל להגיע לארבע עמוד, הוא צריך גם לזרוק שתי עמוד. אז בעצם הוא היה בדרך, הוא עשה חלק מהמעשה שאיתו התחייב... אמורים להתחייב קורבן חטאת. דארבע בלא תרתי לא מזרקלי. אי אפשר לזרוק חפץ ארבע אמות ברשות הרבים בלי שהוא יעבור שתי אמות. אז אם כן, התקיימה המחשבה שלו כשהוא זרק ארבע אמות, התקיימה המחשבה שלו שהתכוון לזרוק שתיים. אז אולי נגיד שזה נקרא דבר המתכוון. הוא התכוון לזרוק שתיים. הוא זרק באמת שתיים. רק זה נזרק יותר משתיים. אבל שתיים גם היה. אז אולי נגיד שזה נקרא דבר המתכוון והוא יהיה חייב. לכן החידוש הוא, כן, אם המודה לרבי, הייתי חושב שרב המודה במקרה הזה לרבי, שבמקרה כזה זה נקרא דבר המתכוון והוא יהיה חייב חטאת. ולכן מחדש רבה שגם במקרה הזה פתור. וישמינן בה, אם היה, היו מביאים את הוויכוח בין אביי ורבה רק במקרה השני, לגבי אדם שהתכוון לזרוק שתי עמוד ברשות הרבים, וזרק בסוף בטעות ארבע עמוד ברשות הרבים, הייתי אומר, ואקה אמר רבה שהוא יהיה פתור, אתה יודע למה? דה לא כמכוון לזריקה דה ארבע אמות. התכוון לזרוק רק שתי אמות. אז אם כן, זה נקרא מתעסק, הוא לא התכוון לזרוק ארבע אמות. אבל כשהוא כן התכוון לזרוק ארבע אמות, רק למה הוא התכוון לזרוק ארבע אמות? הוא לא התכוון לעבור על איסור. רק כסבור רשות היחיד, הוא היה בטוח שהמקום הזה בכלל לא נקרא רשות הרבים, אלא זה נקרא רשות היחיד, ושם מותר הרי לזרוק חפץ ארבע אמות. ובסוף נמצא רשות הרבים. במקרה הזה, אתה מכוון לזריקה דה 400, הוא התכוון לזרוק 400. מה שהוא עשה, זה מה שהוא התכוון לעשות. אלא מה? הוא התכוון לעשות את זה ברשות היחיד, בסוף הוא עשה את זה ברשות הרבים. אם המודל אלה הבאי, היית חושב שרבה מסכים עם הבאי, שפה הוא יהיה חייב חטאת. צריך, לכן צריכים את המחלוקת בכל השלוש אופנים, שבכל המקרים האלה, רבה פותר והבאי מחייב. מביאה הגמרא קושייה, משנה שהיא בעצם... הסיבה שהדף שלנו כל כך מפורסם בשס, דף ה-NG במסכת שבת, שזו המשנה שתכף נראה את זה בעזרת השם, בהרחבה. תנן, המשנה אומרת, המשנה הבאה, אבות מלאכות. כמה יש אבות מלאכות של איסור שאסור לעשות בשבת? 40 חסר אחת, דהיינו 39 אבות מלאכות. עכשיו, כל אחד מאיתנו, כשהוא יראה את המשנה, יכול לבד לספור כמה אבות מלאכות יש. לכן מיד בעמוד הבא, הגמרא, השאלה הראשונה שהיא שואלת, והבינן בה, מניין הלמה לי, בשביל מה תנא צריך לעזור לנו בזה שהוא מביא לנו את המספר? אנחנו יכולים לספור לבד. למה הוא צריך להגיד לנו שזה 40 חסר אחת? ואמר רבי יוחנן, תירוץ. אתה יודע מה זה בא לחדש? המספר פה? זה בא ללמד אותנו שאם הסען כולם בהלם אחד, האדם ידע שזה שבת, היום הזה, אבל הוא שכח מכל ה-39 מלאכות. הוא פשוט עבר על כל הרשימה של המלאכות ועשה אחד לאחד, כי הוא שכח שהמלאכות האלה אסורות. ואחרי שהוא סיים לעשות את כל הרשימה של המלאכות, תכף נראה שזה לא כזה דבר פשוט, זה קצת מורכב, אז פתאום הוא תופס, רגע, מה עשיתי? חילל שבת 39 אבות מלאכות? חייב על כל אחת ואחת, הוא יצטרך להביא לבית מקדש 39 כבשים. כבשות, כן, זה הרי כסבה או סעירה. אבל הוא יצטרך להביא על כל מלאכה ומלאכה בפני עצמה, פלאי פלאי. עכשיו, זה המשנה. בשמה הבאנו את זה פה. באמת, מה, רגע, מה פירוש הבן אדם יודע שזה שבת, רק הוא שכח את כל ה-39 מלאכות, אז בעצם, במה הוא יודע שזה שבת? בישלמה לאביי דאמר, כי היי גבנה חייב. לפי אביי שאומר, תשמע, בן אדם מתכוון לומר, לחתוך דבר שהוא תלוש, בסוף הוא חתך דבר שהוא מחובר. אומר אביי, הוא יהיה חייב. אז יכול להיות, משכחת לה, יכול להיות שהוא יעבור על כל המלאכות, והוא יהיה חייב חטאת על כל מלאכה, למרות שהוא שכח שהמלאכה הזאת אסורה. למה? דידע לאיסורא דשבת. קודם כל, בוודאי מדובר פה שבן אדם יודע שהיום שבת, ובשבת יש איסור לעשות מלאכות. וידע לה איסור מלאכות. הוא גם ידע את כל ה-39 מלאכות שאסור לעשות אותן בשבת. נו, אז הוא יהודי ממש למאדרין למאדרין. אז למה אתה אומר שהוא עשה... אז מה פירוש אתה אומר שמאדם הזה שגג במלאכות? הוא הרי ידע שהמלאכות האלה אסורות. כן, אבל אתה יודע מה הוא לא ידע? את השיעור של, של המלאכה הזה הוא לא ידע. וקטעה בשיעורים. הוא רצה לעשות פחות מכשיעור, ובסוף, בטעות, נהיה לו יותר מכשיעור. הוא רצה לזרוק שתי אמות, זרק ארבע אמות. רצה לקצור דבר, רצה לחתוך דבר תלוש, חתך דבר מחובר, על כל מלאכה ומלאכה. ולפי דעתו של הבאי, זה נקרא, מתכוון, זה נקרא שוגג. למה, היה לו טעות, אז הוא רק יהיה חייב חטאת, זה לא נקרא במזיד, אבל זה נקרא שהוא שגג, אז הוא יביא 39 קורבנות חטאת, מכיוון שהוא שגג בכל 39 מלאכות, כי הוא עשה בטעות יותר מכשיעור. אלא לרב אדם, שאם הבן אדם מתכוון לעשות פחות מכשיעור, ובסוף הוא עשה כשיעור, הוא יהיה פטור, איך היא משכחת לה? איך יכול להיות שהבן אדם הזה יהיה חייב על כל מלאכה ומלאכה? הרי זה כבר אמרנו. שבשביל שאדם יתחייב על כל מלאכה ומלאכה, זה צריך להיות בזדון שבת. זאת אומרת, זה לא אדם שלא יודע בכלל שהיום שבת, או שלא יודע בכלל מהמושג שנקרא שבת. כי אדם כזה ודאי לא יהיה חייב על כל מלאכה ומלאכה. אלא אם הוא לא יודע בכלל שיש כזה מושג שבת, אז כשיוודע לו יהיה חייב על כל השבתות חטאת אחת. ואם הוא כן ידע שיש מושג כזה שנקרא שבת, רק הוא יתבלבל בימים, והוא לא ידע שהיום שבת, אז על כל שבת הוא יביא חטאת בפני עצמה. אבל הוא לא יביא על כל מלאכה ומלאכה חטאת בפני עצמה. באיזה מקרה הבן אדם יביא חטאת על כל מלאכה ומלאכה שהוא עבר, אם הוא ידע שזה שבת, והוא ידע ששבת אסור לעשות מלאכה, רק הוא שגג והוא לא ידע שהמלאכות האלה והאלה אסור לעשות אותם. בסדר, אבל אם הוא לא ידע את כל המלאכות, אז במה הוא ידע שזה שבת? הרי זה צריך להיות זדון שבת ושגיגת מלאכות, שהוא לא ידע שהמלאכות האלה אסורות. אז אם הוא לא ידע שהמלאכות האלה אסורות, אז במה הוא ידע שהיום שבת? עכשיו, אני חי סבר לה כרבי יוחנן. אם נאמר שהוא סובר כמו רבי יוחנן, אז זה מובן. מה אומר רבי יוחנן? דאמר, כיוון ששגג בקרת, אף על פי שהזיד בלב, זה נקרא שוגג. ואת רבי יוחנן מחדש, שכשבן אדם בא וקוצר, הוא יודע שאסור לקצור בשבת. זה יכול להיות שוגג. איך זה יכול להיות ששוגג? אתה יודע שאסור ואתה קוצר בשבת, זה נקרא שוגג? על מה אתה מדבר? אומר רבי יוחנן, בוודאי. אתה יודע למה? הוא לא ידע שאם הוא עושה את זה במזיד, הוא חייב עונש של קרת. הוא ידע שזה אסור. ידע שיש מצוות לא תעשה, ידע שזה לאו. רק הוא לא ידע שאם הוא עובר על האיסור, הוא יהיה חייב קרת. זה נקרא שוגג. אז אם כן, משכחת לה, דיידע לשבת בלאו, והוא לא ידע מזה שיש קרת. אז הוא עושה את כל ה-39 מלאכות של שבת, הוא ידע שהם אסורים, רק הוא לא ידע שאם הוא עושה את זה במזיד, הוא יהיה חייב קרת. במקרה הזה הוא עושה את זה בשוגג, זה השגגה שלו, שהוא לא ידע שאם עושים את זה במזיד, חייבים קרת. אז כן, יכול להיות שמאדם הזה יודע משבת, הוא בקיא בכל המלאכות של שבת, רק הוא לא יודע שמי שעובר עליהם במזיד חייב קרת, אז זה שהוא לא ידע, זה השגגה שלו, ולכן הוא יצטרך להביא 39 חטאות. אלא היא סבר לה כרבי שמעון בן לקיש דאמר, אתה יודע מה זה נקרא אדם שעשה מלאכה בשוגג כשהוא מביא חטאת? עד שישגוג בלאו וקרת. זאת אומרת, לא רק זה שהוא לא יודע שהוא יהיה חייב קרת אם הוא עובר על הלאו, אלא אפילו לא יודע שיש איסור לאו לעשות את המלאכה שהוא עושה. אז איך יכול להיות שהבן אדם הזה הזיד בזה שהוא ידע שזה שבת, והוא שגג בזה שהוא לא ידע שהמלאכות האלה אסורות? מה פה שהוא יודע שזה שבת? במה הוא יודע ששבת היום? דיאדלה לשבת במאי. אם הוא לא יודע שום מלאכה שאסור, הוא הרי עבר על כל ה-39 מלאכות בשוגג. אז במה הוא יודע שהיום שבת? עונה הגמרא, דיאדלה בתחומין ואליבא דרבי עקיבא. הוא ידע שבשבת כשאדם יוצא מחוץ לעיר אסור לצאת יותר מ-2,000 אמה. רגע, אבל זה כל המושג של שאסור לצאת מחוץ לתחום שבת בשבת, זה מדרבנן לכאורה, לא? אז נכון, לפי חכמים זה מדרבנן, אבל לפי רבי עקיבא, הוא, יש לו דעה מיוחדת שהוא סובר שאיסור לצאת מחוץ לתחום זה מהתורה. אז האדם הזה ידע את הדין הזה של אסור לצאת מחוץ לתחום מהתורה, וזה הדבר היחיד, ופה מסתכמת הידיעה שלו בעניין שבת, ולכן הוא ידע בעצם שהיום שבת, הוא ידע מה המושג של שבת, אבל את כל ה-39 מלאכות הוא לא ידע, ולכן הוא שגג ועשה את כל המלאכות, ועל זה הוא יהיה חייב את כל ה-39 חטאות, כמו שאנחנו מיד נראה עכשיו את המשנה הגדולה, המפורסמת, שדיברנו עליה כל כך הרבה, והנה אנחנו בעזרת השם יתברך, נתעמק. אבות מלאכות אומרת המשנה, הם 40 חסר אחת. יש 40 פחות אחד, דיינו 39 אבות מלאכות, שזה כשהתורה אומרת לא תעשה כל מלאכה, אז הקדוש ברוך הוא מסר למשה רבנו ולחכמי ישראל, שהכוונה לאותם מלאכות שעשו במשכן, מלאכות חשובות שעשו במשכן, בעת בניית המשכן במדבר, וכן, גם לומדים את זה מזה שהסמיכו את מלאכת המשכן למצוות שבת, אומר הקדוש ברוך הוא אומר שמקום מה שעשה במשכן, בשבת אסור לעשות את זה. אז הקדוש ברוך הוא בא ללמד אותנו, שכל המלאכות החשובות שהיו במשכן, הן אבות מלאכות לשבת. וזה בסך הכל יוצא 39 אבות מלאכות, ונעבור מלאכה, מלאכה. המלאכה הראשונה, ולפני כן אומר, המלאכות כאן מתחלקות לשלוש חלקים. החלק הראשון זה נקרא הסדר של עשיית פת. תהליך מתחילה ועד הסוף, עד עשיית לחם. אדם רוצה לחם, זה לא כל כך פשוט. היום בן אדם הולך למכולת, קונה לחם, וזה עוד מחיר בפיקוח ממשלתי, כמו שזה נקרא, והוא לא יודע שום דבר, כמה התלאות עבר על הלחם הזה, עד שהוא נכנס ככה ונהיה לחם מוכן, טרי, ליהנות ממנו בני אדם. אז אנחנו נעבור עכשיו, נדע להאריך. אז ככה, קודם כל, הזורע צריך להכניס גרגיר באדמה. אז אדם שזורע בשבת, זה המלאכה הראשונה. המלאכה השנייה והחורש. הגמרא תסביר למה זה כתוב אחרי זורע, כי בארץ ישראל, גם אחרי שכבר חרשנו וזרענו, צריך לחרוש עוד פעם בשביל לרכך את הקרקע, כדי שיהיה אפשר לחסות את הגרגירים שזרענו, את הגרעינים והזרעים שזרענו. אז חורש, אדם שמרפא ומפורר את הקרקע, הוא עובר משום מלאכת חורש. הדבר השלישי והקוצר, כל תלישה של דבר שהוא מחובר לקרקע, של דבר שגדל בקרקע כמובן, זה מלאכת קצירה. הדבר הרביעי והמאמר, לוקח זרעים תלושים ואוסף אותם ביחד. אוסף אותם ביחד, המקרה הכי פשוט, שמאדם לוקח את השיבולים של התבועה, ואוסף אותם וקושר אותם. אבל גם אם הוא לא קושר אותם להעלומה, עצם זה שהוא אוסף פירות או תבועה להרימה, הוא עובר משום מלאכת מאמר. המלאכה החמישית והדש. מה זה דש? דש זה שלוקחים את התבועה, מניחים אותה בעיגול על גבי הקרקע, אחר כך דורכים על התבועה כדי להפריד בין הגרגיר לבין המוץ וכל הדברים שהם בעצם סובין, שהם לא חלק מהגרעין עצמו, בשביל שאחרי זה יוכלו לקחת את הגרעינים ורק אותם לטחון. הדרך הכי אותנטית שהיו עושים את זה בזמנם, זה שהיו לוקחים איזשהו שור, וקושרים לו מאחורה מין משטח כזה, מין פלטה כזאת, שמים על זה דברים כבדים, וקושרים את המשטח הזה לשור, והיו שמים אותו שם במעגל איפה שיש את התבועה, והוא היה הולך סביב המעגל, וככה המשטח שיש לו, הפלטה שיש לו מאחורה, הייתה מכבידה על כל הגרעינים, על כל התבועה, והיו מפרידים בין הגרעינים לבין בין השיבולים, לבין הדברים האחרים שהם לא לאכילה. אבל דש, המשמעות של זה שמפרקים את הגרעין מתוך הקליפה, מתוך כל הפסולת. והזורה, מה הכוונה זורה? הוא לוקח כלי שנקרא קלשון, זה כמו מזלג כזה גדול, אחרי שיש לו כבר את כל התבועה שעברה דישה, הוא פשוט לוקח את התבועה, אוסף אותה ומעיף אותה לאוויר, והגרגירים שהם כבדים נופלים ישר ללמטה. לעומת זאת, כל הקליפות וכל המוץ והכל, זה מתופף עם הרוח והולך למקום אחר, ואז בסוף יש לו הרימה רק של הגרעינים, אולי גם עוד כמה אבנים קטנות, אבל בעיקרון פחות או יותר יש לו פה גרגירים עכשיו, את הגרעינים. המלאכה השביעית, הבורר, אחרי שהוא כבר... יש לו פה את הערימה של הגרעינים, של הגרגירי תבועה, יש לו עוד כל מיני חתיכות שהן לא חלק מהגרגירים, או שהן תולעים, וזה פשוט בורר את הפסולת מתוך האוכל, ואז יהיה לו גרעינים נקיים, יכול לטחון אותם. כמובן זה המלאכה השמינית, התוכן, לוקחים את הגרעינים, שמים אותם ברחיים ותוכנים. הרחיים של פעם זה היה מין אבן נקיים, למטה ואבן למעלה, שניהם בצורה עגולה, ובאמצע היה מלמעלה, היה כזה מין עין, עין הריחיים, הם מכניסים לבפנים את הגרגירי תבואה, וככה מסובבים את האבן הריחיים, וזה היה תוכן את הגרעינים בין שני האבנים. אבל כמובן, זה לא משנה באיזה מתחנה, בן אדם שתוכן, חייב משום מלאכת תוכן. כמובן, זה גם יכול להיות שבן אדם מכין סלט, והוא חותך את הירקות מאוד מאוד דק, הוא גם יכול לעבור משום מלאכת תוכן. המלאכה התשיעית והמרקד, מנפה. לוקח את ה... אחרי שתכנו את החיטה ועשו ממנה קמח, לוקח את הקמח, מנפה אותו. זה נקרא מרקד. נשים לב שיש לנו כאן שלוש מלאכות שהן הוצאת פסולת מתוך האוכל. זה התחיל מזורה, המשיך עם בורר, והסתיים עם המרקד. בעצם המחנה המשותף של שלושתם זה שזה בורר את הפסולת מתוך האוכל. הגמרא באמת תעסוק בזה, למה צריך להביא כל אחד מהם בפני עצמו, הרי הרעיון אותו רעיון. המשך התהליך של עשיית הלחם, והלש, אחרי שיש לך כבר קמח מנופה, שופכים על זה מים, זה כבר מלאכת לש, שהוא לש, עושה מזה עיסה, בוודאי, אם אדם ממש מגבל את העיסה, ודאי שעובר משום לש. המלאכה ה-11 והאופה, לוקח את הלחם, הבצק, הסיסי, ככה עם המתכון הסודי, שם אותו בתוך התנור, לאפות אותו, עכשיו הוא עוד מעט ידוף מנורח טוב, אם זה בימות החול זה נפלא, אבל בשבת, השם ישמור, זה יכול להיות קטלני מאוד, אם זה במזיד, שלא מקנה בו. בכל אופן, עד לכאן דיברנו על זה, מהזריעה עד האפייה של הלחם, יש לנו פה כבר לחם אפוי, עם ריח, ככה, ריח טוב, של מאפיות, מהמאפיות המשובחות, נפלא מאוד. טוב, אנחנו סיימנו עם הסדר שקשור לפת, עוברים לבגדים, לסדר איך שעושים את הבגד. אגב, מה באמת קשור למלאכת המשכן כל האפייה הזו? אז ההסבר הוא נורא פשוט, כי למעשה היו משתמשים עם כל הדברים האלה בשביל לעשות צבע. הרי היה את היריות של המשכן. היריות שהיו עוטפים איתו את המשכן, את הקרשי המשכן, והיו צריכים לצבוע אותם. איך היו צובעים אותם? עם סממנים. יש כל מיני צמחים שמפיקים מהם צבע. אז בשביל זה היו צריכים לעבור את כל התהליך של הזריעה. וגם אחרי זה היו צריכים כמובן לנקות אותם, לנפות אותם, ובסוף גם היו לשים את התהליך. בשביל הצבע היו צריכים ללוש גם את הסממנים, והיו מבשלים את זה, זה גם אופה ומבשל, זה היינו אך. כל הסידור של הלחם היה בצורות שונות, קשור גם למלאכת המשכן. עכשיו אנחנו כמובן עוברים לדברים שיותר מצוי שזה היה באמת במשכן, כי בפועל באמת היה את היריות של העיזים. היו בפועל משתמשים באמת עם צמר, היו עושים את המלאכות, שקשורים לעשיית בגד. אז איך עושים בגד דצמר? אז נעבור שלב אחרי שלב. קודם כל, לוקחים את הכבש וגוזזים את הצמר. אז המלאכה ה-12, הגוזז את הצמר. אחרי שגוזזים את הצמר, הוא מלא בלכלוך, אז צריך לנקות אותו. אז השלב הבא, המלבנו. ליבון, הכוונה ניקוי, כיבוס. שוטפים את זה בדרך כלל בתוך מים, עד שהם מנקים אותו. אחר כך מקבלים כזה מין גוש של צמר, נקי אמנם, אבל הוא מאוד קשה. אתה לא יכול לעשות ממנו בגד. צריך לרקח אותו, איך מרקחים אותו? ומנפצו. אז יש כל מיני דרכים. בראשונים אפשר למצוא כל מיני דעות איך בדיוק עושים ניפוץ. אבל הרעיון הוא אותו רעיון, זה לא שיש מחלוקת ביניהם. זה שהצמר הוא בעצם הרבה סיבים, אבל כשהם מסובכים ומפותלים אחד בתוך השני, אתה לא יכול לעשות אותו שום דבר. אז דבר ראשון, צריכים לנפץ אותו. אז יש כאלה עושים את זה עם מסרק. היו נועצים מסמרים תחת לשולחן, היו פשוט את כל הגוש הזה של הצמר, היו מושכים מבין המסמרים, וככה זה היה מפריד את כל הסיבים, זה לסרק את זה. מסרקים את זה גם עם מסרק בחלק מהמקומות. היו אחרים שהיו קוטשים אותו עם איזשהו מקל, כמו שהרמב״ם כותב, היו מקים אותו עם מקל, וככה זה היה מפריד את הסיבים, שזה החוטים הדקים והטובים, עושה אותם יותר רכים. זה הכוונה מנפץ. אחרי זה המלאכה ה-15, אחרי שיש לנו צמר שהוא כבר מנופץ, הוא כבר ממש סיבים, כל אחד זה חוט דק דק, אתה יכול עכשיו לשים אותו בתוך צבע, והוא יקבל טוב את הצבע, כי כשהוא היה גוש, הוא לא מקבל עדיין את הצבע כל כך טוב, כי יש כל מיני חורים וסדקים שלא נכנס לשם הצבע. אחרי שאתה כבר טובה ממנו חוטה, כשיותר, מאוחר יותר, כשאתה עושה ממנו ממש בד, ודאי שכשאתה תצבע אותו, זה, הצבע לא יספג טוב ממש בכל פינה ופינה. אבל אחרי שאתה ניפצת, עשית אותו ממש דק דק את הצמר, זה הזמן לצבוע אותו. אז היו לוקחים סיר עם צבע, שמים את הצמר בפנים, וצובעים אותו. כל אחד יפה הדרך שלו. המלאכה ה-16 והטובה. ברגע שיש לנו כבר צמר צבוע, טוב, אנחנו צריכים להפוך אותו לחוט. הדרך הרגילה איך שהיו עושים חוט, היו לוקחים כלי שהראש שלו הוא בצורה של סימן שאלה, אותו היו תוכבים בתוך הצמר, ולמטה היה מין משקולת כזאת, והיו מסובבים במהירות את המשקולת, כשהיא הייתה מסתובבת, היא הייתה פשוט גודלת פתילה, מאותו, עושה חוט מאותו צמר. גם כשאדם עם האצבע גודל פתילה, הוא גם יכול לעבור משום מלאכת טובה, פשוט לוקח צמר והופך אותה לחוט. אחרי שכבר יש לנו חוט, צריך לעשות את זה בד. איך עושים בד? לוקחים חוטים לאורך, חוטים לרוחב, ופשוט שוזרים אותם אחד בתוך השני, ואז הופך להיות בד. עכשיו ללכת ולשזור ככה חוט תפירה, לשזור מה שנקרא חוטי שתי, מה של האורך, וחוטי ערב, מה של הרוחב, ותחיל לשזור בתוך החוטי שתי, זה סיפור מאוד 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 ארוך, וכבר בזמנם לא היו תופרים בצורה כזאת, בטח לא בזמננו. לא היו אורגים בצורה כזאת בגד. אז מה היו עושים? הרי הרעיון של בד הוא פשוט מאוד. יש את, בוא נאמר, 100 חוטים לאורך, חוטי שתי, ועכשיו צריך להשחיל את חוט הערב. היו פשוט עושים את זה בצורה כמו מחצלת כזאת. היו אחד כן, אחד לא, אחד כן, אחד לא. למשל, יש 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. אז ככה, בפעם הראשונה שמכניסים את החוט ובאים לקלוע את הבד, אז שמים את החוט מעל חוט מספר 1 של השתי, ומתחת חוט מספר 2, מעל חוט מספר 3, מתחת חוט מספר 4, מעל מספר 5, מתחת 6, מעל 7, מתחת 8, מעל 9, מתחת 10. עכשיו, כשאתה מחזיר את החוט אחורה, אתה עושה הפוך. מעל 10, מתחת 9, מעל 8, מתחת 7, מעל 6, מתחת 5, מעל 4, מתחת 3, מעל 2, מתחת 1, וככה חוזר חלילה. וככה אתה בעצם עושה בד. זה הדרך שככה מיוצר בד. אבל בשביל לייצר בד בסיטונאות, בכמות גדולה, היו משתמשים בכלי שנקרא נול אריגה. צריך לדעת מה שכותב בספר תפארת ישראל, שזה אחד מהמפרשים על המשניות, הוא כותב במלאכה של העושה שתי בתי נירין את הלשון הזאת. וכל הדברים והצורות שאנחנו כרגע נדבר עליהם, איך שהיו, איך היה נראה הכלי שאיתו היו מייצרים את הבד, יגעים מלפרש על ידי זה במכתב היטב. קשה לתאר את זה על ידי כתב. כמו שצריך. אפשר גם להוסיף שקשה גם לתאר את זה בדיבור, כמו שצריך, איך בדיוק היה עשוי הכלי הזה. והרוצה להבין דבר זה על בוריה, אתה יודע מה הוא יעשה? ילך ויראה כיסא ההריגה, שזה הכוונה לנול ההריגה, כמו שזה נקרא היום, וישאל היטב על שמותם, ואז הוא כותב שם שיסתכלו בספר תפארת ישראל, ואז יבינו יותר טוב מה הוא מתכוון. הגאון האדיר, רבי חיים קנייבסקי, השם יעריך את ימיו ואת שנותיו בטוב ובנעימים, הוא מקצר וממעט מאוד בדיבור. אבל כשבאו ונכנסו אליו ממערכת כל הלשון, והם באו להסביר לו שהם באים לתאר בדיוק איך עשוי הכלי הזה של הנול אריגה, בשביל להסביר לאנשים שבאים ללמוד את המשנה הזאת, אז הוא מאוד העריך ויצא מגדרו, והוא אמר את המילים האלה: אני למדתי שבת, מסכת שבת. אז היה ליד בית כנסת הגדול בבני ברק בית חרושת שעושים, הכוונה הורגים בדים. אז הלכנו שם לראות, זה היה קרוב למה שכתוב במשנה. זאת אומרת, גם הוא עוד העריך, ממש יצא מגדרו והעריך בעניין הזה, וענה על השאלות, וממש בעריכות, מי שרוצה יש את זה במאגר של כל הלשון, עריכות ממש איכשהו מפרט על כל המלאכה הזאת, כי באמת הוא בעצמו מעיד שבשביל להבין את המשנה, היו צריכים לראות בפועל איך נראה הכלי. באמת אפשר לראות, יש הגאון הרב אורי זוהר שליטה, יש לו, הוא ערך בצורה מאוד מאוד מסודרת, איך בדיוק נראה כל הכלים, ובכלל כל ה-39 מלאכות של שבת, מאוד כדאי, יש את זה במאגר של כל הלשון, כל אחד יכול בצורה, כל צורה שהיא, לנסות ולראות את זה בעיניים, טוב מראה עיניים מהלוך נפש. אבל אנחנו בעזרת השם ננסה לתאר את זה במילים, והשם יהיה בעזרנו שנוכל להוציא את הכלי בצורה ברורה, ועל ידי זה גם להבין את המלאכות הבאות שנוגעות לעשייה של הבד. ובכן, זה היה עשוי בצורה כזאת. יש כמובן שצריך למתוח את חוטי השתי, חוטי האורך. אז היה מין שתי קורות כאלה, שהם נקראים כובד, ועליהם היו מותחים את חוטי השתי. נאמר, היו מותחים 100 חוטים. בסדר? עכשיו אתה צריך להכניס את חוטי הערב. הרעיון הוא שפעם אתה מכניס את חוטי הערב מעל, מעל או מתחת, מתחת החוטים הזוגיים, דיינו 2, 4, 6, 8, 10, 12, ככה עד שאתה מגיע ל-100, ופעם אחרת אתה צריך לשים אותה מתחת לחוטים האי-זוגיים. אז איך אתה עושה את זה? אתה פשוט כל פעם מרים קבוצה אחרת של חוטים. פעם אחת אתה מרים את החוטים הזוגיים, וזורק לשם גליל של חוט, ברגע שעברת עם החוט על כל האורך של כל על כל הרוחב של כל החוטי השתי, אז אתה פשוט מוריד חזרה את החוטים האלה, ואז אתה עובר על החוט לקבוצה השנייה של החוטים, זורק את הגליל של החוט של הערב, וככה אתה עובר מהחוטים, פעם אחת אתה מגביה את החוטים הזוגיים של השתי, פעם אחת אתה מגביה את החוטים האי-זוגיים של השתי, וככה הלוך חזור, הלוך חזור, עד שאתה מקבל בד. איך היו מגביעים את החוטים? איך בכלל יש לך שליטה על רק על החוטים הזוגיים או רק על החוטים האי-זוגיים? פשוט מאוד היית קושר אותם למשהו. זה גם עד היום עובד ככה. אתה פשוט קושר את כל החוטים הזוגיים לדבר אחד, ואת כל החוטים האי-זוגיים לכלי אחר. מה שיש בציורים היום של המשניות, זה מסגרת כזאת שנראית כמו סורג של חלון, שיש פסים, ובאמצע הפס יש מין טבעת כזאת. אגב, זה נקרא ניר, הטבעת הזאת. שבתוך הטבעת היו משחילים את החוטים של השתי. והיו לוקחים את ה... יש... ברגע שיש לך, כמו שאמרנו, את כל החוטים של השתי, בין שתי הכובדים שאתה בעצם קשרת אותם, אז לפני שאתה כמובן קושר את זה לכובד השני, אתה פשוט משחיל חוטי שתי, את הזוגיים בתוך מסגרת אחת, ואת האי-זוגיים בתוך מסגרת אחרת. אתה למשל עושה... בכל אחד מהם, אם אנחנו מדברים שיש פה 100 חוטים, אז בכל אחד מהם אתה עושה 50 טבעות, ובמסגרת אחת אתה מכניס כל החוטים הזוגיים, במסגרת אחרת אתה מכניס כל החוטים האי-זוגיים, כך אתה משחיל אותם פנימה, ואז קושר אותם לצד השני, לכובד השני, לקורה השנייה, ואז יש לך בעצם את כל החוטי שתי, לאורך, שכל אחד מהם מושחל בתוך המסגרת שלו, ואז אתה פעם אחת מרים את המסגרת של החוטים האי-זוגיים, 1, 3, 5 וכו', משחיל בפנים את החוט, ואז אתה מוריד אותו, אתה מרים את המסגרת השנייה, וככה אתה משחיל, מכניס, מוריד, מכניס ומחזיר, מוציא, שולח, מחזיר, שולח, מחזיר את החוט של הערב, ואז יש לך בד מושלם. עכשיו, כמובן, שהדבר הראשון שצריך לעשות, זה לתלות את החוטי השתי משני הצדדים. זה המלאכה הבאה. והמיסך, זה נקרא מיסך, שהוא מסדר את החוטים של השתי שני הצדדים. המלאכה 18, והעושה שתי בתי נירין. אז יש פירוש, הכוונה שהוא פשוט משחיל את חוט השתי בתוך הניר, בתוך הטבעת. שתי חוטים כאלו משחיל בתוך הטבעת. זה גם כן מלאכה. מלאכה ה-19, והעורג שני חוטים. פה אתה כבר זורק את החוט של הערב, ואתה עורג חוט אחד, ואז את החוט השני, זה עוד מלאכה, ההורג שני חוטים. המלאכה ה-20, והפוצע שני חוטים. הוא מנתק אז רש"י מסביר, או שיש לו חוטים עבים מדי ומנתק אותם בשביל לעשות אותם יותר דקים, אם הוא עושה את זה בשני חוטים הוא עובר על המלאכה הזאת. והברטנורה מסביר שהוא פשוט מוריד אחד מהחוטים בגלל שזה לא נהרג לו כמו שצריך, החוט פשוט הסתבך, אז הוא פשוט גוזר אותו ועושה אותו מחדש. זה נקרא הפוצע שני חוטים, כי זה צריך להיות הרי לצורך מלאכה שמועילה, לא סתם לקרוע. סתם לקרוע זה לא מלאכה מהתורה. פה מדובר שהוא מנתק את החוטים, הוא פוצע את שני החוטים לתועלת, לצורך הבד. המלאכה ה-21 זה הקושר, אדם שעושה קשר חזק, עובר משום מלאכת קושר, כמובן שיש בזה פרטי דינים, קשר קיימה, קשר אומן, ונעריך במקומו בעניין הזה בזאת השם. המלאכה ה-22 והמתיר, שהוא פותח את הקשר. תוספות אומר שיכול להיות שזה הכוונה שהוא מתיר לצורך קשירה. יש ראשונים אחרים שמתווכחים על תוספות. טוב. המלאכה ה-23 והתופר שתי תפירות. הוא לוקח שני בדים שהם מופרדים, והוא תופר אותם אחת לשנייה. בשתי תפירות. פעם אחת הוא תופר, זה עדיין לא מלאכה. כשהוא תופר ומחבר אותם פעם שנייה, אז הוא עובר על המלאכה של תופר. מה ההבדל בין תופר לבין קושר? למה שלא נאמר שכשהוא תופר הוא בעצם קושר את שני הבדים? ההבדל הוא כזה. קושר, שאתה לוקח את החוט האחד וקושר אותו לעצמו. תופר, שאתה לוקח שני דברים ומחבר אותם עם דבר שלישי. המלאכה הבאה, המלאכה ה-24, הקורע על מנת לתפור שתי תפירות. קורע בגד בשביל לתפור. אם הוא רוצה לתפור, אז שלא יקרע מלכתחילה, זה כבר תפור. אלא מדובר כאן שאיזה תולעת, למשל, עשתה חור בבגד. אבל אם הוא יתפור את החור, זה מקווץ את הבגד, זה לא נראה טוב, זה לא נראה מקצועי. מה עושים? פשוט גוזרים, ואז תופרים אותו מחדש, ואז זה תפירה מקצועית. טוב, עד לכאן דיברנו על הסדר איך שעושים בגד. עכשיו עוברים לקבוצה השלישית. הקבוצה השלישית זה הסדר איך מאבדים אור בשביל לעשות ממנו קלף וכדומה. אז דבר ראשון, אתה צריך לצוד את הבעל חי. הצד צבי לוקח איזה בעל חי ושולל ממנו את החירות. אתה שם אותו באיזשהו חדר ששם אתה בשחייה אחת ופעם אחת אתה תופס אותו, הוא לא יכול לברוח. אתה מחזיק אותו. המלאכה ה-26, השוחתו, נטילת נשמה. 27, והמפשיטו, ההפשטה של האור מהבשר. 28, המולכו, מולח את האור. ה-29, והמאבד את אורו, עושה לו עיבוד. היו שורים את זה בסיד, היה תהליך של עיבוד. לוקחים את האור להפוך אותו מדבר ששייך לחי, להפוך אותו לדומם. הדבר ה-30 והממחקו. אחרי שכבר עשה עיבוד לאור, עדיין יש שיער, אז הוא פשוט מאוד מגרד את השיער. זה יכול להיות גם שהוא מוריד שכבות של אור בשביל לעשות אותו יותר נקי. המלאכה ה-31 והמחתכו. הוא מחתך את האור לחתיכות מסודרות. הכותב שתי אותיות, והמוחק על מנת לכתוב שתי אותיות. לפעמים כתבו, והיה טעות, צריך למחוק בשביל לכתוב את האותיות הנכונות. אז זה הסדר של הכתיבה, של האור. עכשיו יש כאן עוד כמה מלאכות. המלאכה ה-34 זה הבונה. המלאכה ה-35 והסותר, שהוא שובר, פרק. המלאכה ה-36, המחבא, מחבא אש. 37 והמבעיר, מדליק אש בשבת. המלאכה ה-38, המכה בפטיש. זה בעצם שם של מלאכה, של גמר מלאכה. כשמסיימים את המלאכה, זה נקרא מלאכת מכה בפטיש. למשל, אדם שהרג, תפר בגד, נשארו כל מיני חוטים פה, חוטים שם, והוא צריך לשלוף אותם החוצה, לגזור פה, כל מיני, לעשות את הסיום של המלאכה, זה נקרא מכה בפטיש. כמו שכש האומן, כשהוא מסיים את המלאכה, הוא מכה מכה אחרונה, ובזה הוא בעצם, מכה מכה אחרונה בפטיש, ובזה הוא בעצם מסיים את המלאכה. המלאכה האחרונה, החביבה, זה מלאכת המוציא מרשות לרשות. למשל, הוא מוציא עוקר חפץ מרשות היחיד, מניח ברשות הרבים, או מרשות הרבים, מניח ברשות היחיד, שזה המלאכה שבעצם איתה פתחנו את מסכת שבת. הרי אלו אבות מלאכות 40, חסר אחת. ומיד פותחת הגמרא עם השאלה הגדולה, מניין העלמה לי. אנחנו יכולים לבד כמובן לספור כמה מלאכות יש, בשביל מה צריך לפתוח ולהגיד לנו שזה 40 חסר אחת. אמר רבי יוחנן, זה בא ללמד שאם עשם כולם באלם אחד, שהאדם ידע שזה שבת, רק הוא לא ידע שהמלאכות האלה אסורות, הוא עשה את כל ה-39 המלאכות האלה באלם אחד, חייב על כל אחת ואחת, קורבן חטאת בפני עצמה, אז הוא בשבת אחת יכול לצאת עם חשבון של 39 קורבנות חטאת. טוב, המלאכות הראשונות שלמדנו במשנה זה הזורע והחורש, שאת הגמרא לא צריך להיות חקלאי גדול בשביל לדעת, מכדי, הרי הדרך הוא שקודם מקרב קרבי ברישה, בהתחלה חורשים את השדה, והדר, אחרי זה זורעים, אז לכן שאת הגמרא ליטני חורש, שהמלאכה הראשונה תהיה מלאכת חורש, לפי הסדר, כמו שראינו כל המשנה, מלאכת לפי הסדר, אז תכתוב קודם חורש, ואז ליטני זורע, ורק אחר כך תכתוב זורע לפי הסדר. מתרצת הגמרא, תנא בארץ ישראל קאי, הוא היה גר בארץ ישראל, זכה, ושם האדמה היא קשה, וגם אחרי שחורשים בהתחלה בשביל להכניס את הגרעינים, האדמה מתקשת שוב פעם, ואתה לא יכול לחסות את הגרעינים, צריך עוד פעם לרקח את האדמה בשביל לחסות את הזרעים, את הגרעינים, ולכן צריכים חרישה פעם נוספת אחרי הזריעה. זה הרי בראש, הקודם זורעים ועד הרקר, ואחרי זה שוב פעם מרקחים וחורשים את האדמה בשביל שיהיה אפר שיהיה אפשר לחסות איתו שוב את, את הזרעים. מביאה הגמרא, דיברנו על הזורע, מביאה הגמרא ברייתא. רשימת דברים שהם ברעיון של זורע, שגם עליהם חייבים. תנא, הזורע זה אדם שזורע תבואה. והזומר, מה זה זומר? אדם שקוצר מענפים של אילן. אלה שהם חקלאים יודעים שלפעמים יש אילן, עצים שיש להם המון ענפים מסובכים אחד בתוך השני, וזה ממש מכביד על, על הגזע, זה מכביד על העץ. הוא לא יכול להוציא פירות כמו שצריך. מלא ענפים לכל הכיוונים. פשוט חותכים חלק מהענפים, מדללים אותם, ואז הענפים שנשארים מקבלים המון כוח, והם יוצאים פירות טובים. אז לכן הקצירה של הענפים זה לא קוצר, זה זורע. כי פה אתה בעצם נותן כוח, פוש כמו שזה נקרא, לעץ להצמיח פירות טובים. אגב, רש"י כותב שזה תולדה של זורע. והנוטע, זריעה זה שייך בתבואה וכדומה. נטיעה זה בעצים, אדם שנוטע עץ גם עובר משום זורע. זה אב מלאכת זורע. וכן, והמבריך. למשל, בגפן, עץ, יש לו זמורות ארוכים. אז מאדם יש לו כבר גפן אחד, הוא רוצה עוד אחד, אז הוא מכניס זמורה אחת בתוך האדמה, מוציא אותה מהצד השני, ואז בעצם יש כאן גפן חדשה. אז זה גם נוטע, זה גם כן זורע, זה גם חלק מאב מלאכה. והמרכיב, יש עץ עתיק, אילן זקן, והוא לוקח ענף מאילן צעיר, ומרכיב על האילן הזקן, חותך איזשהו קטע, ושם עליו ענף מהאילן הצעיר, ככה זה צומח יותר טוב. אז זה גם כן אב מלאכה, זה לא תולדה, זה אב מלאכה של זורע. כולן מלאכה אחת הן, הם כלולים במלאכת זורע. שואלת הגמרא, מייקה משמלן, זה הרי דבר פשוט. כל דבר שעוזר לצמיחה של העץ או של הצמח, זה נחשב זורע. תרצת הגמרא כמה שמלן, שאם הוא עשה את כל המלאכות האלה, פשוט גם זרע, גם זמר, גם נטע, גם הבריך, גם הרכיב, הוא עשה את הכל, והוא רק אחרי זה נזכר שעשו את זה בשבת, אז יהיה חייב. העושה מלאכה אחת, מלאכות הרבה מהן מלאכה אחת, אינו חייב אלא אחת, הוא יהיה חייב רק חטאת אחת, כי הוא בעצם עבר רק על מלאכת זורע. אמר רבי אחא, אמר בשם רבי חייא ברשי, שאמר בשם רבי עמי, זומר חייב משום נוטע. אדם שהוא, שיש עץ עם המון ענפים מידה הרבה ענפים, והוא חוצה חלק מהענפים כדי לאפשר לעץ לצמוח כמו שצריך, כמו שתיארנו, אז החיוב שלו זה משום נוטע, כי הוא עושה את זה בשביל להצמיח את העץ. והנוטע, אילן, והמבריך, כמו שביארנו, והמרכיב, חייב גם כן משום זורע. למה? כי זה גם כן כמו זריעה. שואלת הגמרא, משום זורע אין ומשום נוטע לא? אדם שמבריך ומרכיב, הוא חייב רק משום זורע? הוא לא חייב משום זורע, הוא חייב משום נוטע, זה הרי דברים שעושים אותם באילנות. ותרץ את הגמרא, אימה, אף משום זורע. זאת אומרת, שאם הוא נטע עץ וגם הרכיב וגם הבריך, הרכיב אילן, ענף באילן, או שפשוט לקח ענף ותמין אותו באדמה והוציא אותו שוב ממקום אחר בשביל לעשות עץ חדש, אז ברור שהוא חייב רק משום מלאכה אחת, אפילו במקרה שזה כמובן שזה היה באלם אחד. החידוש הוא שגם אם הוא זרע, טבוע, והוא הבריך או הרכיב, שזה שייך לאילן, אני חושב שזה כבר קשור לעניין אחר, זה כבר קשור לאילנות, לכן מחדש רבי עמי, לא, שהוא חייב משום זורע. ולכן, אם הוא באלם אחד, בשכחה אחת, גם זרע וגם הבריך והרכיב, למרות שזריעה זה בתבועה ו... הרכבה והברכה זה באילנות, הוא חייב רק אחד משום זורע. אמר רב כאן, יכול להיות שבאדם עושה פעולה אחת, והוא חייב פה שתי מלאכות. אדם שזומר, בגלל שהוא רוצה ש... קודם כל הוא רוצה את העצים, אבל הוא גם רוצה שהעצי, שמה שנשאר, בענפים שנשארו, יצמחו טוב יותר. הוא זומר כדי שהגפן יצמח, והוא גם צריך לעצים. שאותם הוא זומר, אז הוא חייב שתי חטאות. אחת משום קוצר, כי הוא צריך את העצים, הוא קצר את העצים כי הוא צריך אותם, ואחת משום נוטע, כי הוא רוצה שהעץ יקבל יותר כוח בענפים שנשארו. אותו דבר אמר רבי יוסף, היי מן דקטל אספסטה. אספסטה זה התבועה, כשמתחילה לצמוח, לפני שמגיעה לשליש גדילה, קוצרים אותה בשביל לתת מאכל לבהמה. עכשיו, רק כשאתה קצרת אותה, עכשיו אתה גורם שיוכל לצמוח תבועה חדשה. אז לכן הוא חייב שתיים. אחת משום קוצר, כי הוא קצר את השחת הזאת, ואחת משום נוטע, כי זה גורם שהתבועה תחזור ותגדל. אותו דבר אמר רבי, הימן דקניב סילקה. סילקה הכוונה תרד. הוא קוצר סלק בשביל לאכול אותו. חייב שתיים. אחת משום קוצר, כי הוא קצר את הסלק, ואחת משום זורע, כי זה גורם שהסלק יחזור ויצמח. המלאכה השנייה שלמדנו במשנה, והחורש. הגמרא מביאה ברייתא בעניין הזה, תנא. החורש, זה האב מלאכה. והחופר בור, והחורץ עושה חריצים בקרקע. כולן מלאכה אחת הן, כי בעצם הוא מרכך את האדמה, ואם הוא עושה את כל שלושת הדברים האלה, מפעם אחת שהוא שכח את עצמו, שאסור לעשות את המלאכה, אחרי זה כשהוא נזכר, הוא לא יצטרך להביא חטאת על כל מלאכה, על כל דבר ודבר שהוא עשה, על חרישה, על חפירה ועל זה שהוא עשה חריצים, אלא הכל נכלל במלאכת חורש. אמר רב ששת, אתה יודע, יכול להיות מהאדם עושה את אותה פעולה, תלוי איפה הוא עשה אותה. הייתה לו גבשושית, איזשהו תל אפר קטן כזה, כזאת גבעה קטנה, ונטלה. הוא פשוט, זה הפריע לו, זה רוצה שהאדמה תהיה פה, הקרקע תהיה ישרה. אז אם הוא עשה את זה בבית, הוא חייב משום בונה, כי הוא משווה את הקרקע של הבית. ואם זה היה בשדה, הוא חייב משום חורש. כי על ידי שהוא לקח את הגבעה הזאת, הוא פשוט מרכך את האדמה. הוא גורם, הוא מכשיר את הקרקע שאי אפשר לזרוע בה. אמר רבה, גם אם הייתה לו גומה, לא גבעה, אלא הפוך, בור כזה, גומה קטנה, ותממה, הוא סתם את זה באפר, גם תלוי. אם הוא עשה את זה בבית, הוא חייב משום בונק, הוא בעצם ישווה את הגומות. ואם זה היה בשדה, הוא חייב משום חורש, כי עכשיו הוא... מכשיר את הקרקע לזריעה ומיישר אותה. אמר רבי אבא, החופר גומה בשבת. זה בור קטן. ואינו צריך את הבור, אלא להפרה. הוא רוצה לקחת את האפר בשביל לחסות עם זה כל מיני דברים מעושים. פטור עליה. כי הוא לא עשה פה בונה או סותר. ואפילו לרבי יהודה דאמר, מלאכה שאינה צריכה לגופה חייב עליה, אפילו לפי רבי יהודה שהוא אומר שבן אדם עושה מלאכה, אבל הוא לא צריך את גוף המלאכה הזאת, אלא עושה את המלאכה הזאת בגלל שהוא צריך משהו אחר, בכל זאת הוא יהיה חייב לפי רבי יהודה, פה גם רבי יהודה יודע שיהיה פטור. למה? כי מתי אני אומר שלפי רבי יהודה, בן אדם שהתכוון לעשות, עשה מלאכה מסוימת, אבל הוא התכוון למשהו אחר, הוא יהיה חייב, זה ברגע שהוא התכוון, שהוא עשה מעשה, שהוא בעצם עשה פה תיקון, בעצם יצר פה יצירה. אבל כן, אנה מילי מתקן, שהוא עשה פה תיקון, אבל היי, פה שהוא חופר גומה, הוא מקלקל הוא, ומקלקלים בשבת, פטורים, חוץ מחובל ומבעיר, אנחנו נעסוק בזה. בהמשך המסכת. עוד למד במשנה מלאכה נוספת, והקוצר, מביאה הגמרא גם כאן ברייתא תנא, הקוצר זה שם של קצירה בתבואה, הבוצר זה בענבים, הגודר זה אדם שתולש תמרים, והמסיק זה אדם שתולש זיתים, והעורה, אדם שכותף תאנים, כולן מלאכה אחת, ואם הוא עשה את כל הכיתוף הזה באלם אחד, הוא יחייב רק חטאת אחת. מה רב פאפה? אדם שעומד למטה, מתחת לעץ דקל, והוא רואה שלמעלה יש פירות משובחים, הוא מאוד רוצה לאכול מהפירות של הדקל, אבל איך הוא יגיע כל כך גבוה? מה הוא עושה? איימן דשדה פיסה לדיקלה, הוא לוקח רגב אפר, וזורק אותו למרומי הדקל, כדי להשאיר את התמרים. חייב, לפי דעתו של רב פאפה, שתי חטאות הוא צריך להביא לבית המקדש. אחת משום תולש, שזה תולדה של קוצר, תלש את התמרים מהדקל, ואחת משום מפרק, כי הוא פירק מהאילן את התמרים שהיו עליו, זה תולדה של דש, שהוא מפרק את התבואה מהקליפה. והראשונים, זה רשי מפרש, זה הסיבה שהוא עובר משום מפרק, משום דש. אבל כמובן שהראשונים פה מקשים קושייה אדירה, אז כל אדם שתולש הוא חייב שתיים, כי הוא בעצם מפרק את הפרי ממקום גידולו. תוספות כותבים שמה שהוא חייב משום מפרק, אז יש איזושהי קליפה על גבי התמר, והוא מפרק את התמר מהקליפה, שזה באמת דש. אבל באמת מפרשים דנים, כי בפועל אנחנו לא רואים שיש קליפה מעל התמרים, בכל אופן זה הדין ודברים בעניין הזה. רב אשי חולק, הוא אומר לא רק זה שהוא לא חייב שתיים, אלא הוא פטור לגמרי. כי אין דרך תלישה בכך. זה לא מקצועי, זה לא מעשה אומנות לתלוש ככה תמרים מהעץ. ואין דרך פריקה בכך. ולכן, במקרה כזה, מכיוון שהוא לא עשה את זה לא על ידי כלי ולא ביד, זה יהיה פטור. מלאכה נוספת שלמדנו במשנה והמאמר, שהוא אוסף את התבואה, הפירות, למקום אחד. אמר רבא, אדם שאוסף לא גידולי קרקע, אלא היימן דקניף מלחה ממלחתה. אדם שעובד במשרפות מים, למשל מים המלח, שיש במים הרבה מלח, לוקחים, עושים משרפות, שמים שם את המים עם המלח, כשהמים מתייבשים, אז אוספים את המלח לגבעה אחת. חייב משום מאמר, כי זה כמו אדם שאוסף שיבולים. זה דעתו של רבא. הבעיה אמר, אין אימור אלא בגדולי קרקע. רק בדבר שצומח מהקרקע יש בו דין מאמר שהוא אוסף את זה לערימה, אבל במלח זה לא גידולי קרקע, אין בו דין של מאמר. עוד למדנו במשנה מלאכה נוספת, והדש, שמפרק את הקליפה מהגרעין. תנה, הדש, שדש תבואה, והמנפץ, שהוא מנפץ את הפשטן, את הגרגירים של הפשטן מתוך הגבעולים. והמנפט, הכוונה, שהוא מכה עם קשת, על גבי צמר גפן, וככה הוא מוציא מנו את הגרעינים. ככה היה דרכם, ככה רשי כותב. כולן מלאכה אחת הן שהוא מוציא את הגרעין מתוך הגבעולים, או מתוך התבואה, כל השחת, מתוך כל הפסולת. עוד למדנו במשנה, רשימה, הגמרא מביאה את כל הארבע, כן? הזורע, הבורר, והתוכן והמרקד, אבל היא מתמקדת בעצם בהכל חוץ מתוכן. בעצם אדם שזורע, מה הוא עושה? הוא מעיף להעביר לרוח את התבואה שגרעינים עם המוץ, ואז הגרעינים נופלים, והמוץ אף עם הרוח. אז מה הוא בעצם עשה? הוא ברר את הפסולת מהאוכל. מה הוא עושה כשהוא בורר? שוב פעם, הוא בורר את הפסולת מתוך האוכל. מה הוא עושה כשהוא מרקד? הוא שוב פעם בורר את הפסולת, את הלכלוך מתוך הקמח. אז שלושת הדברים האלה, היינו זורע, היינו בורר, היינו מרקד, שלושת הדברים האלה, המשמעות שלהם היא אחת, שהוא מוציא את הפסולת מתוך האוכל. אז למה צריך לכתוב את זה בטור שלוש מלאכות בפני עצמם? והשאלה היא יותר עמוקה, למה בן אדם שעושה את שלושת הדברים האלה חייב שלוש חטאות? אביי ורב אדמרי תרוויו, כל מילתא דאביה במשכן, כל מלאכה חשובה שהייתה במשכן, אני מחשיב אותה בטור מלאכה אחת מה-39 המלאכות, אף על גב דאיקא דדמיא לה, אפילו שיש שני דברים שממש דומים אחד לשני, אבל עצם זה ששני אלה היו מלאכות חשובות במשכן, חשיב לה, התנא מחשיב את זה כאב מלאכה, לכן זורה, בורר, מרקד, למרות שבעצם המשמעות היא לקחת פסולת מתוך האוכל, מחשיב אותם בטור שלוש מלאכות נפרדות, ולכן יהיו כמובן גם חייבים, שלוש חטאות, זה לא דבר כן ברשימה, לא ברשימה, יש לזה משמעות הלכתית. שואלת הגמרא, רגע, אז כל דבר שהיה במשכן, מחשבים את זה? אז ולחשב נמי, קוטש, אדם שקוטש חיטים במחתשת, וככה הוא מסיר מהם את הקליפה, תחשיב את זה בתור מלאכה בפני עצמה, כי הרי היו קוטשים את הסממנים של הצבע, בשביל מלאכת המשכן, להוציא את הקליפות מהסממנים, וככה לצבוע איתם. מתרץ את הגמרא, אמר אביי, אתה יודע למה לא מחשבים מלאכת קוטש? שכן אני אוכל פיתו בלא קטישה. מה זה בעצם לקטוש? אתה לוקח מגרגיר החיטה, אחרי שזה כבר גרגיר חיטה, אתה רוצה להוציא ממנו את הקליפה, שזה הקליפה שצמודה לגרגיר של החיטה. זה לא כזה הכרחי. אדם עשיר שיש לו יכולת לעשות את זה, אז הוא לוקח את החיטה והוא ככה מקלף אותה טוב. אבל אני אוכל פת, גם עם כל הסובין ביחד, הוא לא קוטש את זה, הוא לא קוטש את הקליפה הזאת מעל גבי הגרגיר של החיטה. אז לכן, נכון זה היה במשכן, המלאכת קטישה, אבל מכיוון שזה לא מלאכה ששייכת גם בעניים וגם בעשירים, אז לא מונים את זה בתור אחד מה-39 מלאכות, אלא מחשיבים את זה בתור חלק מדש. וזה גם לא חלק מהתהליך של הכנת פת, של הכנת לחם, כי הרי יש כאלה שלא משתמשים עם התהליך הזה של הקטישה, אלא הם אוכלים לחם, שיש בו את הגרגיר עם הקליפה שסמוכה לה. אז אם כן, זה לא חלק מהמלאכות שחייבים לעשות בשביל עשיית לחם. לכן התנא הכליל את זה כבר בתור חלק ממלאכת דש. הוא לא עשה אותו מלאכה בפני עצמה. רבא אמר, הסבר אחר. אתה יודע למה לא כתוב פה מלאכת קוטש? המני, המשנה שלנו לפי מי נשנתה? לפי דעתו של רבי היא. ואתה כבר רואה, דאמר, אבות מלאכות 40 חסר אחת בדיוק. הוא רוצה שיהיה בדיוק 39 מלאכות. אם אתה תוסיף מלאכת קוטש, יהיה לך 40. והיא חשיב קוטש, אב יהיה ל-40. שואלת הגמרא, זה הבעיה? אז ולאיפוק חדה מאנך, תוריד אחד מהמלאכות שאמרת שהם בעצם אותו רעיון, שאתה מוציא את הפסולת מהאוכל, או זורה, או בורר, או מרקד. במקום זה, תכניס קוטש. אומרת הגמרא, אלא מחברת כדאביי, שהסיבה למה לא כתבו קוטש, זה מכיוון שקטישת החיטים זה לא הכרחי לעשיית פת, כי הרי אני אוכל את הפת שלו בלי לקטוש לפני כן את הקליפה הדקה שעוטפת את הגרעין, ואם כן, זה לא חלק הכרחי, אז לא מחשבים את זה בתור אחד מהמלאכות של שבת, ועד כאן דף ע"ג.